אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חתוכה וחסן. ערב טוב, חמישי הגיע, אתם לחתוכה וחסן, כאן תרבות 104.9 105.3, איתי באולפן חתוכה, מה קורה?
מה העניינים?
וואלה, ברוך השם, הכל בסדר, חוזרים קצת לעניינים, אתה מרגיש איזשהו שחרור קל?
אתה יודע, זה כמו זאב, זאב, אתה מכיר את הסיפור עם הזאב, זאב.
ככה אני מלמד את הבת שלי על שקרים, אתה יודע, זה הסיפור הכי... הכי שכיח, כן.
סיפור אימה. אז פה, במקום זאב זאב, תחליף בשגרה, שגרה. אתה יודע, אחרי הסגר הראשון אמרו לאנשים שגרה, שגרה, חזרה לאט לשגרה, אנשים, אני חושב שכולנו, באופן אינסטינקטיבי, זה אפילו לא מודע, קצת לוקחים את העניין בפרופורציות, במיוחד כשאתה רואה מה קורה בעולם, אתה יודע, כולם נכנסים, מדינות אירופה נכנסות לסגר שני, אז... הכל בעירבון מוגבל, מה שנקרא.
כן, אבל תחשוב איזה מושג חבות זה היה עד לא מזמן שגרה. כולם מאוד נהנו לחוות במושג הזה, ורצו שכל יום ייראה אחרת, ופתאום הוא קיבל את העילה. את העילה המגיעה לו, צריך לומר, אתה יודע, של השגרה. שגרה יש בה משהו...
מה זה שגרה? זה מודעות, זה כמעט תרגיל, אני מתחיל לחשוב שזה תרגיל זן של הממשלה, שהממשלה אמרה, אולי אנשים לא לוקחים את העצים כמו שצריך, הם לוקחים אותם כמובן מאליו, אולי הם לא לוקחים את החירות ואת החופש שלהם כדברים מובנים מאליהם, בואו נעשה משהו שיגרום להם להעריך את הדברים הפשוטים ביותר. ברגעים הקשים אני מדמיין שזה תרגיל זן, מטעם הממשלות, כי היום שאתה יוצא החוץ, אתה יודע, כל צעד בחוץ הוא משובב נפש.
אפרופו ממשלה, אז הערב מציינים את יום הזיכרון ליצחק רבין, ראש הממשלה שנרצח לפני 25 שנה. זה, תשמע, ברמה האישית, זאת אומרת, פתאום לקלוט את זה 25 שנה עברו מאז, זה די מדהים, אתה יודע, אני ממש זוכר את האירוע הזה, הייתי נער, אפשר לומר, בין ילד לנער, הייתי כבר בחטיבת הביניים, כיתה זין, ואתה יודע, אני כל הזמן אומר, הזיכרונות שלי מהילדות הם מאוד נקודתיים, אבל זה למשל אחד מהם, שאני חושב שאני לעולם לא אשכח, וגם אני חושב שאני גם אזכור את הוריי, דרך הרגע הזה, כי בעצם כשהאירוע קרה, אז אני נרדמתי בספה מול הטלוויזיה, וכאמור הייתי כבר איזה ילד בוגר, אפשר לומר, שמרתי על החי, ההורים שלי יצאו לבלות, תאמין או לא, גם זה קרה פעם, וכשהם חזרו, אז אמא שלי ניגשה אליי לספה ופשוט נערה אותי. ומה היא אמרה לי? לא אמרה לי, קום, תעבור למיטה או משהו כזה. נראה אותי, רבין מת, רבין מת, רצחו את רבין. ככה התעוררתי בבעלה, ומהצד של אבא שלי, שאבא שלי היה באותם ימים מאוד 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 מזוהה עם הליכוד ועם הימין, ואני זוכר את אבא שלי, אני לעולם לא אשכח את זה, יושב מול הטלוויזיה ופשוט בוכה. ואני לא חושב שראיתי את אבא שלי בוכה לפני כן. אני גם לא יודע אם ראיתי אותו בוכה אחרי זה. אבל זה היה איזשהו... אני חושב...
מה אתה חושב סימל הבכי שלו?
אני חושב שזה איזשהו... אתה יודע, אני עוד פעם, אני כרגע מפרש אותו, אני לא יודע, אבל לדעתי זה איזושהי תחושה של איבדנו את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, לא עניין של שפיות, אלא את האחריות, איבדנו את
הגבול. את הגבול.
איבדו את הגבול.
אין גבול.
זאת אומרת, משהו, מה שקרה זה משהו שהם לא שאחד כמו אבא שלי לא יכל לדמיין אותו קורה, בטח שלא חס ושלום איחל לדבר כזה, כמו שאתה יודע, אחר כך חשבו שכל הימין איחל לארץ החבין וכאלה. אז חס ושלום, לא רק שהוא לא איחל, הוא לא יכל לדמיין, ולקח את זה מאוד מאוד קשה. ואתה יודע, אני זוכר את עצמי בתור ילד שקם בבוקר למחרת לבית הספר, אז היה לנו סופר בחדרה מול בית הספר, ואני זוכר את עצמי ממש שהולך לסופר לקנות עיתון כדי להתעדכן ולהבין מה קרה שם, כי אז לא היה אינטרנט, כמובן.
בן כמה היית אז? בן 5?
13. איך הגעת אל 5?
לא, אני תמיד...
פרגנת לי כאילו. פרגנתי. אבל לא, אז אני זוכר את זה ממש ממש כאירוע מכונן בחיי, לא פחות.
אבל מה אתה הרגשת? בוא נאמר ככה.
אני חושב שזה לא כל כך חשוב מה אני הרגשתי. כי אני חושב שבגיל שלי, בגיל שהייתי אז, אז הרגשות שלי היו מוכוונים מדי. זאת אומרת, אני הרגשתי, אתה יודע, כמו כולם. אבל בכי אבל זה הייתה אטמוספירה, זאת אומרת זה מה שספגת גם מבחוץ גם מהבית, זאת אומרת אני לא יודע עד כמה זה בא מאיזשהו מקום אישי אלא יותר בקטע סולידרי חברתי ואמרות שאתה רואה, כי אני באמת הייתי ילד שניזון מחדשות וילד מעורב, זאת אומרת זה לא ילד שלא לא ידע כלום מהחיים שלו פוליטיקה וזה. בכל זאת, לאבא שלי הייתה חנות ירקות, אתה יודע, וחנות ירקות היא מרכז פוליטי, זאת אומרת, אתה יודע, יש לך שם את כל המנעד וכל הזמן ויכוחים, ובתור ילד שגדל בתוך הדבר הזה, אתה הופך להיות חלק, זה הופך להיות חלק מהחיים שלך, אם תרצה או לא תרצה. אבל זהו, אז
אני אגיד לך כמה דברים על זה ברשותך. קודם כל, זה באמת קטע מוזר מבחינת הסיפור, כי אני זוכר שאני הייתי אצל חבר שלי, ניטאי, לא לבד, היינו איזה כמה חברים, ראינו את הסרט, לא פחות, White Man Can Jump, זה מה שראינו, מישהו הביא את זה בווידאו, ב-DVD, אני כבר לא זוכר מה היה אז, והם נכנסו הביתה גם כן מיציאה. זאת אומרת, הם היו באיזה הצגת תיאטרון, ונראה
לי... מי, ההורים?
ההורים שלו, של ניטאי. זאת אומרת, אתה יודע, מה שאתה מתאר, זה מה שקרה להמון חבר'ה בני גילנו, שההורים פתאום חזרו מיציאה, כי הם הפסיקו להם את ההצגה באמצע. והם קיבלו את הבשורה באמצע ההצגה, ואז בעצם כולם התפזרו הביתה. אתה יודע, זה מין בשורה מאוד מוזרה שהורים סיפרו לילדים או לנערים, ואני חייב לומר, באותו זמן אנחנו בטוח לא תפסנו את זה באותה צורה. לא תפסנו את זה באותה צורה, לא את המשמעות, לא את ה...
אני חושב שפשוט אתה מוגבל בגיל הזה להבין דברים. זאת אומרת, אתה יכול להבין את העיקר, אבל אתה מוגבל בתפיסה הרחבה של הדברים.
ועוד משהו, אתה יודע, זה היה זמנים חסרי גבולות.
לא, לגמרי. שאתה חושב על זה בדיעבד...
כולם נהגו בחוסר אחריות, משווע ללא גבול, בלי אכפתיות, בלי להבין כמה הדברים האלה הם צריכים, אתה יודע, התנהלות. הרבה הרבה יותר אחראית, וזה לא קרה אז, וכמובן האחריות היא על צד אחד הרבה יותר מאשר הצד השני, אבל אני אומר לך, שני הצדדים נהגו בחוסר אחריות, ובחוסר אכפתיות, ובעצימת עיניים, ובשקרים, דברים שלא יאמנו, וכמובן באותו זמן גם פיגועים נוראים.
זהו, זה לא היה רק הפנים ישראלי. כן. אני לא כזה מבוגר, כן, אני כולה בן 37, אבל אני לא זוכר... אף פעם בחיי תקופה כל כך קשה, מזעזעת אפילו, כמו השנים ההם. בתור מי שגדל בחדרה, אתה יודע, חווינו לצערי לא מעט פיגועים. זה אחת הערים אולי שהכי הרבה... היו בפיגועים, בעיקר אוטובוסים, דברים מזעזעים, זאת אומרת, דברים שברוך...
אני לא, אני זוכר, זה
יצרה. אני אומר, ברוך השם שהיום אתה צריך לספר את זה לילדים, אם בכלל, הם לא יכולים לתפוס את זה, זאת אומרת, זה מציאות...
רק אני אגיד, זה היה אחד הדברים שהכי נצרבו לי בחיים, בלי לחשוב.
אבל זה היה בדיוק, זה היה אותם השתלשלות אירועים, זאת אומרת, זה היה חלק מבאמת תקופה, אתה יודע, זאת אומרת, שהגענו לאיזשהו קצה. ואני אגיד משהו, בזה אולי נסיים, כי...
אנחנו צריכים לסיים במסקנה.
אני אגיד לך...
אחרי 25
שנה. לא, קודם כל, אתה יודע, יש באיזשהו אופן אולי... אני לא יודע אם זה רומנטיקה או אם זה, נו, אבל לפני שאני אגיע למסקנה, יש איזה שהם געגועים אולי לאנשים כמו פעם ולאנשים כמו רבין, זיכרונו לברכה, שגם אם אתה לא היית מסכים איתו וגם אם אתה לא היית בחלק מהמחנה שלו לצורך העניין, כן? אתה רואה שיש שם בן אדם, יש מנץ', יש איזושהי דמות, איזשהו, לא יודע, התנהלות אחרת. יש איזה משהו שאתה בימים האלה, באנשים האלה, שיש געגועים לאנשים האלה. אבל אני אגיע אולי למסקנה. ועכשיו, בעקבות הזיכרון הזה לרבין, אז באמת, מן הסתם, עולות המון כתבות בעיתונים ובאינטרנט בעיקר. אני מדבר על האינטרנט כרגע. ואתה יודע, נכנסתי לקרוא את התגובות בכל מיני כתבות כאלה, ואני לא אגיד לך שהופתעתי, ואני לא אגיד לך שחשכו עיניי, ואני לא אגיד לך שיצאתי מזועזע, כי בתוך עמי אני חי, לצערי. לא לצערי, בתוך עמי אני חי, אבל לצערי אני לא מופתע ממה שראיתי, והמסקנה היא מסקנה מפחידה באיזשהו אופן, שאולי בכל זאת לא למדנו כלום. כי אתה רואה את הרמה של השנאה והכעס וה... אתה יודע, ביטויים שבאמת אין להם מקום. גם לא בטוקבקים וגם לא... זאת אומרת, באמת אני אומר, הגיע הזמן גם שאולי מישהו יתחיל לפלטר את הזירות האלה של הטוקבקים. כי... הנזק של זה הוא...
אני אתן לך דוגמה.
הוא נזק שאי אפשר, אפשר לשער.
נכון, אני אתן לך דוגמה. הניו יורק טיימס, אתה לא יכול לעשות שם קומנטים סתם. אתה צריך להיות באמת מזוהה. לפי מה שאני נכנסתי לאחת הכתבות, אתה באמת מזוהה, אתה צריך לעמוד מאחורי המילים שלך. בארץ, למשל, הרבה עיתונים, או עיתונים מקוונים, אין להם בעיה שזה לא יהיה, כי מה שהם חשוב להם זה הטראפיק.
אני אומר לא עוד פעם, אבל, להם... אבל אתה יודע, עוד
לא,
פעם, אנחנו
דוגמה.
שוב מדברים...
לא, זה דוגמה, כשאתה אומר לא למדנו כלום, אני רק אגיד לך משהו, אנחנו גם לפני 25 שנה, חשבון נפש לא היה אמיתי.
נכון.
הוא לא
נכון,
היה אמיתי.
נכון,
הוא
נכון.
לא היה אמיתי, הוא לא היה כן משום צד, משום צד. בסופו של דבר לבוא ולהצביע על ביבי, כי האחראי לזה, זה כל כך לא... אתה יודע, זה כל כך לא אמיתי וישר. אתה יודע, אפשר להצביע על אנשים ספציפיים, אבל אם אתה מצביע על בן אדם אחד שעשה את כל זה, כשבאותו זמן המדינה הייתה כל כך מפולגת, משוסעת, שנשמעו קריאות כל כך קשות, מכל מיני, אתה יודע, בוא נגיד ציבורים שלמים, כן? וכשבסופו של דבר גם אתה לא מנסה לנתח את בעצם מה הוביל למצב הזה, ואתה לא מנסה למנוע דברים כאלה בעתיד, אתה לא מנסה באמת ללמוד כדי למנוע דברים כאלה בעתיד, אלא מנסה, אתה יודע, להשתמש בזה לצרכים שלך. מה אתה עוד מצפה שיקרה? מה אתה עוד מצפה שיקרה? וזה אגב משהו שקורה בפוליטיקה העולמית בכלל, אתה יודע, אני חושב שהעובדה שאין באמת חתירה להבנה של מה מוביל לדברים כאלה, ובין השאר זה קשור לשחיתות ולחוסר...
אבל זה באמת מה שאני אומר, אתה יודע, בסופו של דבר, עוד לפני האידיאולוגיה של הפוליטיקאים שאנחנו מצביעים להם ונותנים להם כיסאות ששוות להם הרבה מאוד כסף ופנסיות, אחלה פנסיות, עוד לפני האידיאולוגיה, עוד לפני הפוליטיקה, באמת אני אומר, עד כמה זה הזוי שהמינימום שאנחנו... דורשים של קצת דרך ארץ מאותם אנשים, לאיזושהי דוגמה, איזשהו מתן של, אתה יודע, איזושהי תשתית של אחריות. המעט הזה שאתה מצפה מהם היום, זה כמעט נאיבי מצדך. זאת אומרת, אם היום יש לך ציפיות כאלה, זה מעיד על איזושהי נאיביות ותמימות. ולדעתי זה אולי ה... סממן הטרגי הכי גדול של התקופה הזאת.
אני נאיבי. אני גיליתי את זה.
כי זה מעבר באמת לימין, שמאל, ימין כלכלי, זה לא משנה.
אני נאיבי.
דרך ארץ אי אפשר אפילו לצפות מהם. וזה
צריך להגיד.
על זה העצב הגדול.
קדמה לתורה.
זה מה קדמה לתורה אותם. וקדמה להכל. זה...
25 שנה, תאריך העברי לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, שלא נדע עוד דברים כאלה.
כן, בהחלט.
אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות 104.953, ומנושא אחד לנושא אחר שהוא לא לגמרי, לא רחוק מזה, אתה יודע, השאלה יצר האדם טוב מנעוריו, או יצר האדם רע מנעוריו, היא שאלה מאוד מעניינת, אבל על השאלה הזאת, יש עוד שאלה, אתה תיגע בזה יותר מאוחר, וזה בעצם המיקום שלנו לגבי השאלה הזאת. המיקום שלנו לגבי השאלה הזאת הוא גם לא מובן מאליו. זאת אומרת, איזה תשובה אנחנו רוצים לשמוע? למה אני מספר לך את זה? כי הספר בעל זבוב, ספר מאוד מאוד מפורסם, הוא נכתב על ידי וויליאם גולדינג, 1963,
עשה... זוכה פרס נובל.
הוא זכה פרס נובל בעיקר על, על הספר הזה. זאת אומרת, אין הרבה מקרים כל כך ישירים כזה על ספרים ששינו בעצם את העולם, או לפחות גרמו להמון המון אנשים לקבל את התפיסה שלו. הוא מספר בעצם סיפור על חבורת נערים שנקלעת לאי בודד, ועכשיו הם צריכים לחלקל את עצמם ולהתנהג וליצור בעצם חברה עם חוקים, כי אין עכשיו אף אחד שיוכל, הנסיבות מאלצות אותם, וזה סיפור נער ריאליסטי על ילדים עד אותה תקופה.
אבל בדיוני.
בדיוני, נכון? בדיוני, אבל ריאליסטי, שהיה ז'אנר כשלעצמו היה נהדר מספרות הילדים, עד הספרות הילדים הייתה מאוד מאוד פנטסטית, סמלית, פה הוא ניסה באמת ליצור...
גם אפשר להגדיר את זה לגמרי ספרות ילדים, זה גם לגמרי...
ספרות על ילדים, אתה צודק, הכוונה על ילדים, אתה צודק, תודה שאתה גורם לי לדייק. אממה, הסיפור הזה מאוד מאוד זכור, גם בגלל... שהמסקנה, או לפחות השתלשילות העניינים של הנערים, מלמדת אותנו שהנערים, ברגע שאתה, או ילדים, כשאתה שם אותם לבד, ונותן להם לחשוף את הטבע האנושי שלהם, עצמם, אתה תגלה עד מהרה, תשובות שלו אתה לא רוצה לשמוע, כי בסופו של דבר החבורה הזאת מאבדת את כל הרסן, היא לא מסוגלת לשמור על חוקים, לא מסוגלת לשמור על המדורה שתהיה דולקת כל הזמן, כדי שמישהו יראה אותם עם, תעבור איזושהי ספינה, הם רבים ביניהם, וזה מגיע עד לכדי הריגה ורצח, כששלוש נערים, בעצם הם קורבנות, וכשכבר מגיעים להציל אותם, ברור שמדובר בקשל מאוד מאוד גמור. צריך להזכיר גם שסיפור כזה אחרי מלחמת העולם השנייה, בעצם נופל כפרי בשל לאנושות כולה. ולמה אנחנו בעצם נוגעים בסיפור הזה? כי את כל הסיפור הזה, על כל הסיפור הזה, היו לא מעט אנשים שברבות השנים מאוד מאוד עניין אותם, גם הסיפור הזה עצמו וגם דמותו של וויליאם גולדינג, הסופר, ואחד מהם היה היסטוריון רוטחר ברכמן, שכתב ספר ויוצא עכשיו בהוצאת פן שנקרא המין האנושי, וסיפור מאוד מאוד מעניין מה שהלך שם. כי אתה באמת הזכרת שמדובר בסיפור בדיוני, אבל ריאליסטי, אממה, הוא השפיע מאוד מאוד על התפיסה של... האם היצר האדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו, הוא היה אחד ה... אפשר להגיד אחד מה...
סממנים כן. הבולטים של, של אלה שרצו איזושהי הצדקה למחשבה שלהם שאכן יצר האדם רע מנעוריו.
נכון, נכון.
וזה גם מסתדר עם, עם אופיו של, של המחבר, זאת אומרת, זה היה נוח... נוח לחבר בין הדברים.
נכון. כי באמת, אתה יודע, בין השאר ההיסטוריון שאנחנו, בעצם שהזכרתי אותו, רוטחר ברכמן, מאוד מאוד התעניין לגבי גם דמותו של המחבר, הוא קרא את הסיפור כמה פעמים, ובעצם הספר שהוא כתב היה התחקות אחר סיפורו של המחבר, ובמקביל ניסיון להבין, רגע, מה היה קורה באמת אם חבורת נערים הייתה נקלעת אל אי?
אבל צריך לומר, אולי בשביל להסביר ככה, כי אני גם זה בלבל אותי בהתחלה כשסיפרת לי, צריך לומר, זאת אומרת, אותו חוקר, הוא רצה לבדוק האם קרה מקרה כזה באמת, ואם כן, מה עלה בגורל ילדים, הילדים שנקלעו למצב כזה, לא כי הוא חשב שהוא צריך להוכיח את הסופר, ולא בגלל שהוא חשב שהסופר עשה משהו לא תקין, אלא דווקא בגלל הציבור, דעת הרבים, שאחזה בעקבות הספר הזה במסקנות כמו האנושות היא דבר דפוק, ואין לנו, אין שום גאולה, אין שום גאולה לאנושות, והוא רצה להוכיח דווקא את הציבור, צריך לומר.
נכון.
זאת אומרת, לאו דווקא את המחבר. כן, אין תלונות כלפיו.
נכון. אגב, הוא מזכיר שהימים בעצם אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, אתה יודע, במונחים של 10-20 שנה זה כלום, כן, אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, שקרו בדברים מטורפים, ויכול להיות שבשביל בני האדם, התשובה הזאת היא תשובה נוחה. אין לנו אחריות, יצר האדם רע מנעוריו, אנחנו
כן,
חיות שמנסות להסתדר
ולשרוד. כדי להסביר זוועות זה נוח.
בדיוק. והוא החליט באמת לנסות להרער, לא על המורה האנגלי שיום אחד אומר לאשתו, אתה יודע, התיאור של הסיפור הזה מאוד מאוד יפה, מה דעתך שיום אחד אני אכתוב סיפור על... על חבורת ילדים שנקלעת אל אי. והוא אומר, אוקיי, כדי לנסות להראות אם יש אלטרנטיבה כזאת, מה שצריך לעשות היא לחפש דוגמה כזאת. האם אי פעם בהיסטוריה האנושית קרתה דוגמה של נערים שנקלעו אל אי? ואז הוא מתחיל בעצם לחקור ולחפש תיעודים של מקרה. אני חושב שעצם החיפוש שלו אחר... דרך אגב, אתה באמת הזכרת את הדמות שלו, הספציפית של הסופר, שהייתה דמות שהייתה מאוד שלילית, ככה הוא גילה בעצמו אותו היסטוריון, ולכן הוא אמר, אוקיי, אז זה מה שהוביל אותו לכתוב איזושהי גרסה מאוד שלילית, ויכול להיות שהמציאות אבל היא אחרת, מי בכלל, כמו שאתה אומר, הציבור הסיק מסקנות על טבע האדם מסיפור בדיוני, מי אמר שזה באמת מה שהיה קורה בפועל, לא משנה כמה הסיפור משכנע. וכמו שאמרתי, הוא יוצא לאיזשהו מחקר מאוד מאוד רציני, לנסות לגלות האם אי פעם קרה משהו כזה, וחורש על הרבה עיתונים וכתבי עת ומחפש משהו, ויום אחד נתקל באיזה בדל של
ידיעה.
ילדים על אי... הוא מצא איזה, גם באינטרנט, כן, הוא מצא באיזשהו בלוג, סיפור מרתק, אני מוצא גם קטעים פה מתוך כתבה שפורסמה בידיעות, צריך להגיד גילוי נאות, הספר יצא בידיעות ספרים ופן ספרים, בתרגום של אילן פן, והוא מצא איזושהי כתבה, אני קצת מקצר, כן, אני חושב שסיפור ההתחקות הוא מדהים כשלעצמו, והוא אחד מהסוגים של הסיפורים שאתה מבין, שכשאתה רוצה להשיג משהו, וכשמשהו אמור לקרות, הוא קורה. כי הוא מצא איזשהו אזכור של כתבה, והאזכור של הכתבה בבלוג לא היה ברור, ובסוף הוא מצא את הכתבה, ובסוף הסתבר שיש איזה דוח שמישהי כתבה, והוא מחפש את הדוח, והוא מוצא שם את השנה, והוא לא מוצא כלום בעיתונות, ואז הוא מקיש בטעות שנה אחרת, והסתבר שבעצם מי שכתב את הדוח בעצמו התבלבל עם השנה, כנראה בטעות כתיב. ובסופו של דבר הוא מוצא שהיה אירוע כזה, אמנם לא בסדר גודל של עשרות ילדים, אבל בסדר גודל של... שישה נערים שנקלעים לאיזשהו אי.
איפה זה היה? בקריבים, לא?
בגדול זה קרה באיזושהי קבוצת איים באוקיינוס האטלנטי, דרומית לטונגה, אם זה אומר לך משהו, אני, אתה יודע, קצת פחות טוב במפות. האירוע עצמו התרחש בנקודת היציאה שלו, הייתה בנוקאלופה. אומר לך משהו?
לא.
אוקיי.
לא יצא לי לבלות שם.
בקיצור, מספר נערים שהם היו תלמידים בפנימייה קתולית שם, החליטו שמשתעממים מדי, הבריזו משיעור, לקחו סירה, אמרו יאללה, נתחיל להפליג, לעשות חיים, נבריז, נמצא איזה משהו, יאללה חיים, אתה יודע, ומה שקרה הוא שהם נרדמו על הסירה, שזו הטעות הכי גדולה שיכול לעשות מישהו.
שמע, זה נשמע קצת כמו מעשייה של רבי נחמן, אתה יודע. שישה נערים נרדמו על הסירה. אצל רבי נחמן תמיד במעשיות יש קורה משהו, אז הוא נרדם. הוא נרדם, אבל אצלו הם נרדמים ל-700 שנה.
לא, הם נרדמו לכמה שעות, אבל זה הספיק בשביל שהם כבר התעוררו, הם כבר לא הבינו איפה הם נמצאים, הם נסחפו 8 ימים, וכשהיה להם קצת אוכל, האמת שגם, אתה יודע, גם סיפורים על אנשים שנקלעו ללב ים, אתה יודע, גם בכאלה יש, אתה יודע מה עשי?
פחד אלוהים.
בין 200 ל-300 יום, זה דייגים שנסחפו, למזלם, הבעיה הכי גדולה בעצם בים, למי שלא יודע, זה שאין לך מים מתוקים לשתייה בדרך כלל. זאת אומרת, מי ים, אם אתה תשתה, אתה רק תהיה יותר צמא, זה יגביר לך את הצימאון, כי המלח שם עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה בתוך המים. ולמזלם, הם תוך 8 ימים נקלעו לאי, שנקרא אי עטה. וזה אי שבאותו זמן כבר היה בלתי מאושב, וזהו, זה מה שקרה, הם נקלעו לשם, ואז הם היו צריכים...
אוקיי, נו, ומה הוא גילה עליהם?
כמה זמן הם היו שם?
שנה?
שנה וקצת, עד שמצאו אותם. תחשוב, שנה ומשהו. זה די מטורף. נערים, שישה נערים נקלעים על אי, במשך שנה ומשהו. מה קרה שם? מסתבר שהנערים האלה, וזה בעצם אומר, זה בעל זבוב האמיתי. הנה הוכחה, הנה. הם דווקא הסתדרו לא רע, צריך לבוא ולהגיד. הם הקפידו שהאש שם תדלה כל הזמן, שזה היה די מדהים. אתה יודע שיום אחד לא תכבה, וככה גם הקפטן האוסטרלי שיצא לדרך מצא אותם, כי הוא מצא שם משן. הם שמרו על כללים מסוימים, למשל אם אתה רב עם החבר שלך, אז כל פעם אחד מהם הולך לקצה השני, זאת אומרת, עד שהם נרגעים, ואז הם חוזרים ומשלימים. בקיצור, הם בנו חוקים, הם שמרו עליהם, ובסופו של דבר גם השמירה הזאת על החוקים יותר משנה, כן? לגרום לכך שאתה תהיה מספיק אחראי תמיד שתהיה אש, ואז מישהו יישא, וזה באמת מה שקרה, אתה יודע, זה סדר גודל די מדהים שבו אתה צריך לגרום לעצמך להיות ממושמע. והם עשו מוזיקה, הייתה להם שירה ותפילה, הם גם דאגו לשמור על המורל, אתה יודע, מאוד מאוד חזק, כדי שהם לא יישברו. ובעצם שרדו עד שאותו קפטן במקרה מצא אותם, כי רצה ללכת לדוג סרטנים.
אבל מה שמעניין הוא, כן. לי זה נשמע מאוד בסוף די ריאלי, ואפילו התוצאה מתבקשת. זאת אומרת, בני אדם הם מצורים שיודעים היטב לשרוד. בהיסטוריה הם הוכיחו את זה יפה מאוד, לא מעט פעמים, ובמצבים מאוד קיצוניים. לא רק זה, אתה יודע, בסופו של דבר, מה קורה במדינות? זאת אומרת, מה קורה במדינות מאוישות? בסופו של דבר, כולם תלויים בכולם. בני אדם הם תלויים בבני אדם. פה אתה יודע, אתה אולי זרוק עלי ומנותק מהציביליזציה, אבל גם אצלנו באופן תיאורטי, כן, אם ניקח את זה עכשיו למקום פואטי, גם פה יש אנשים שכל הזמן דואגים שהאש תמשיך לדלוק, כדי שהדבר הזה ימשיך לקרות. ברור שבתוך כל זה, כשאתה מאבד את המקום של ההישרדות, היום אנחנו חיים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו בהישרדות, שאנחנו חיים בעיר, מתועסת. התחושת ההישרדות היא לא מרחפת מעל ראשנו, למרות שלא בטוח שהיא לא אמיתית. אבל אנחנו לא מרגישים אותה. ושם בעצם אולי האנושות נדפקת. שם בעצם אולי אנחנו מפסיקים להיות אחד לשני. שם אולי אנחנו שוכחים את המהות של מה זה להיות אנושי, ומה זה להיות אחד בשביל השני. במצבי קיצון, אני חושב שחברה האנושית מוכיחה את עצמה פעם אחרי פעם. זאת אומרת, זה לא משהו שעכשיו אומר, וואו, איזה מגניב שהם ככה דאגו אחד לשני, והם דאגו לשמור את האש ושמרו על מורל. זה נשמע לי הכי בני אדם שיכול להיות.
אני אגיד לך את האמת, אני גם לא אתפלא אם יש דוגמאות הפוכות. ואני חושב שבמקרים מסוימים שבהם יש סיפורים למשל עליים שבהם הושכנו אסירים ולא נתנו להם מספיק מזון, ואתה רק יכול לתאר לעצמך מה התפתח שם. אבל מעניין אותי שני דברים. אחד מהם זה שהרבה פעמים התשובה לשאלה הזאת, יצר האדם טוב מנעוריו או רע מנעוריו, היא שאלה הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים, כי בדרך כלל אנחנו נמצאים בעמדה שאנחנו רוצים לקבל תשובה מסוימת, כמו שאמרנו שקודם, הנאצים ומה שהם עוללו היה כל כך קשה, שלא יכולנו לקבל תשובה אחרת אולי, האנושיות אולי, אני לא יכולה לקבל תשובה אחרת שהיא לא יצר האדם רע מנעוריו. כי אחרת איך אתה מסביר את הדברים האלה? איך אתה מטיל אחריות מטורפת כזאת על בני אדם? אחריות שבסופו של דבר הם החליטו להשליך אותה מעליהם. אם בכלל בני אדם יכולים להיות ראויים?
לא, זה לא איך תטיל אחריות על בני אדם. אתה שואל את עצמך איך בני אדם יכולים לעולל כאלה דברים נוראים.
בדיוק, במידה, ויש להם את האחריות הזאת. ומצד שני, אולי אפשר באמת לבוא ולהכריע שאי אפשר להגיד יצר האדם טוב מנעוריו, אי אפשר להגיד יצר האדם רע מנעוריו, צריך להגיד יצר האדם מסוגל גם לזה וגם לזה.
לא, אני אגיד לך מה אני חושב על זה.
גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, עם כל הקלישאות שבאים אומרים לנו לפעמים במעשיות כאלה ואחרות, יש לך בחירה. ואולי המקום הזה הוא המקום שבו אתה מזכיר
מה הקלישאות? אני לא גדלתי במסגרות דתיות, אני רוצה להגיד משהו על המשפט הזה, ואני פוחד שאולי אני נופל לקלישאות. מה הקלישאות, למשל?
לא, שתמיד יש לך את הבחירה, והוא בחרת בחיים, בחרת בטוב.
אני לא יודע, אני חושב שזה דווקא, המשפט הזה, הוא לא בא להגיד לנו, זאת אומרת, זה שהוא אומר, זה האובייס, הוא אומר, יצר האדם רע מנעוריו, הוא אומר, כי זה אתה מקבל בתוכך. זה הקל. זאת אומרת, אתה לא צריך לעבוד בשביל להיות רע. בשביל להיות טוב, אתה צריך לעבוד. אתה צריך לעשות מעשים, אתה צריך לעבוד על עצמך כדי להיות טוב. להיות טוב זה הרבה יותר קשה, או הרבה יותר רוחני. בן אדם צריך לעלות בדרגות רוחניות כדי להיות טוב. להיות רע, אתה לא צריך לעשות יותר מדי. נולדת עם זה. וככה אני מבין את המשפט הזה. זאת אומרת, הוא לאו דווקא פותר אותך בקטע של תעבור באדום, יגיד לך שוטר, מה אתה עושה? תגיד לו, אני יצר האדם רע מנעוריו. לא. זה לא בשביל זה. לא, 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 לא בשביל לקבל את ההנחה הזאת, קיבלת את המשפט הזה, איך שאני מבין אותו. אלא כדי שאתה תבין שכדי להגיע לטוב, אתה צריך להתעלות על עצמך. אתה צריך להתגבר, אתה צריך להפוך להיות משהו שהוא, אתה יודע מה, להשלים את הבריאה האלוהית באיזשהו אופן. אלוהים ברא אותך ככה, ולכל רע יש טוב, הנה, לך יש את התפקיד להשלים אותו.
טוב, אני מקווה שאחרי השיחה הקודמת, אנחנו יצאנו קצת יותר אופטימיים הפעם. או, כן. או אפשר להגיד שמידת האופטימיות גם תלויה באופן שבו אתה מקבל על עצמך להיות, או לפחות להשתדל, או לפחות להבין את זה שזה לא תירוץ, שיצר האדם רע מנעוריו לעולם לא יכול להיות תירוץ.
בדיוק.
זה לא יכול להיות תירוץ.
בדיוק. זה אפילו, אמרתי קודם, תירוץ נוח, זה תירוץ נוח, אבל זה בוא נגיד ככה, זה טיעון שכל אחד יכול לטעון, הוא לא טיעון.
יאללה, נשים קצת מוזיקה. אהלן, ברוכים השבים השבות, אתם על חתוכה וחסן, כאן תרבות. לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לתפור עוד לזה כמה נושאים. לפי דעתי, אנחנו כבר צריכים שעתיים, אחי. אנחנו צריכים שעתיים. תראה איך אני תופר לך את עבר, את הבחירות בארצות הברית, את השעון חורף, כן? ויהודה ברקן, ביחד.
כן, זה עכשיו מה אתה צריך שאני אגיד לך, גו כאילו?
גו, גו. בקיצור, תראה, באמת כמה עניינים שהיינו חייבים לדבר עליהם, תודה, היינו חייבים לדבר עליהם. הרגע שאתה חששת ממנו יותר מכל הגיע. ור פוסל שערים בנבדל על ממש, על כמה מילימטרים, אבל פוטו פיניש, זה פוטו פיניש מבחינת עבר. צריך לבוא ולהגיד, פוטו פיניש נגיד בריצות 100 מטר קיים כבר עשרות שנים, ועבר הוא למעשה סוג של פוטו פיניש מטורף מבחינת הדיוק שלו, אם רק השערה, או הקף רגל, או כמו שקרה אתמול במשחק, מורטה נפסלו לו שלושה שערים על נבדל.
זה דרך נורא יפה לומר, עבר טיפש, הרובוט טיפש. אין מה לעשות, אתה יודע, ברגע שאתה מוציא ממנו את הפן האנושי, מהמשחק, לא רק מהמשחק, לא מדבר על כדורגל, בכלל, מתחום השיפוט, ואתה שם מחשב שישפוט, אתה בעצם
שם יעזור את... לשפוט.
הוא יעזור
אתה
לשפוט.
אתה חושב שהוא יחליף אותו לגמרי מתישהו?
אני חושב
שיהיה משחק כדורגל ללא שופט, כמו שיש מכוניות היום בלי נהג.
אני חושב חד משמעית שהבעיה הגדולה שהייתה לכדורגל עם הטכנולוגיה כבר נפטרה. זאת אומרת...
האם הכדור עבר את הקו
לא,
השער או לא?
לא, השלב הקשה עבר. הכניסו התערבות של מצלמות. להגיע למקום שבו לא יהיה שופט בכלל, זה יהיה הרבה יותר קל. זאת אומרת, השינוי הוא כבר לא יהיה כזה עמוק. להכניס מצלמות זה באמת שינוי עמוק. צריך להבין, גם באופי של המשחק, אבל זה לא רק האופי של המשחק. אתה יודע איך זה בציוויליזציה של דברים. יש גם את ההיסטוריה שמתאספת לתוך הדבר הזה. והכדורגל הוא משהו שאי אפשר להוציא ממנו את ההיסטוריה של טעויות שיפוט. אירועים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק נלקחו בהם, היו בהם חלק של טעויות שיפוט. זה גם מה שהפך את המשחק הזה לאנושי. פעם אחת אתה בכית בגלל זה, ופעם אחת אתה צהלת בגלל זה. זה מה שהפך את המשחק הזה למה שאומרים, לזה שאנשים אומרים כדורגל זה החיים. ולמה? כי החיים הם לא מקום צודק. יש להם שאיפה לצדק, בשביל זה יש שופט, אבל לא תמיד הצדק עומד לטובתך.
בוא נגיד משהו כזה.
וכשיש רובוט, אין לך למי לבוא בטענות.
בוא נגיד משהו כזה. אתה יודע, גם אם אתה, כמו שאנחנו יודעים, בטניס למשל, המצלמות, האם הכדור עבר בגולו, או בפוטו פיניש, בדרך כלל מדובר במשהו מאוד פשוט, המחשב או המצלמה צריכים לקבוע האם עבר או לא עבר, זה הכל. האם פיזית זה נמצא עכשיו. כשאתה מדבר על מקום שבו הרובוט יצטרך להיות שופט, זה אומר שהוא יצטרך כבר לשקול כל מיני דברים, ואז בעצם אנחנו מדברים על אלגוריתם שיהיה בו. עכשיו, מה זה שופט אנושי? שופט אנושי זה אחד עם אלגוריתם, יש לו אלגוריתם, רק שאנחנו אומרים, רגע, מה האלגוריתם שלו? האם האלגוריתם שלו נקי, או שהוא משוחד? ומי שיכתוב אלגוריתם למחשב, האם זה יהיה עבירה, כן או לא, האם כן הייתה התקפה, ברור לנו שהאלגוריתם עצמו הוא שופט, הוא בעצם הסוג של הבעיה ולא הפוטו פיניש עצמו. ואתה יודע, עכשיו אנחנו דיברנו על הבחירות בארצות הברית שנעשות בדואר, כבר לפני חודשים התריעו כמה אנשים, ביניהם הנשיא טראמפ עצמו, על הדבר המאוד מאוד קשה ומוגזר שזה עלול לקרות, ולצערנו הרב, אתה יודע, נבואות לא טובות עלולות להתממש וליצור כאוס, כי הבחירות אמורות להסתיים שבוע הבא. כנראה שחלק גדול מהמצביעים יאבדו את היכולת להצביע, כי המעטפות שלהם יגיעו, וזה אחר של בית משפט העליון בארצות הברית, שגם עליו, אתה יודע, כל הסיפור, טראמפ הצליח למנות 3-4 שופטים בכהונה שלו, שזה די מטורף בבית משפט עליון, הוא זכה לכהונה שבה הוא יכול להשפיע מאוד, הם קבעו מעטפות שיגיעו אחרי השלישי בנובמבר, לא יכלו להיספר. עכשיו, זה מטורף, תחשוב מה זה אומר מבחינת מישהו שיש לו השפעה לאן יגיע הדואר הזה, כן או לא. מעטפות בדואר. עשרות מיליונים הצביעו ככה, וזה כנראה תהיה הספירה הסופית של כמות האנשים שהצביעו בדואר. ואז אתה יודע, יש לנו מצד אחד, האם לסמוך על מצלמה ועל רובוט, או לסמוך על אנושיות. ואיך אני קושר את זה ליהודה ברקן? אתה תצטרך לתת את החותמת הסופית.
לדעתי, הבירוקרטיה, מה שאתה מציע פה בעצם זה לא הפתרון. הפתרון צריך להיות שצריך לשכלל את היכולת של אנשים להצביע, לאו דווקא בהתערבות של מחשוב ושל רובוטיקה. אם אתה שואל אותי, זה פחד אלוהים. הדבר הזה שאנחנו היום רואים יותר ויותר את האף טיפוסים שלו, אני אומר בכוונה ברבים, כי אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות וקטגוריות, פתאום מתחיל לצוץ הקטע הזה של מחשב מחליף את השיפוט האנושי. אני אומר לך, מבחינתי, זה אולי, סליחה אם אני נשמע דיסוטופי מדי, אבל זה ההתחלה של הסוף. כי האנושות בלי, תוציא ממנה את היכולת לטעות את הטעות האנושית, אתה מוציא ממנה צלע, את אחת מההצלעות המרכזיות שלה, של מה זה האנושות. האנושות זה גם משהו שעושה טעויות. וברגע שלמחשבים יהיה יותר ויותר כוח ותחום השיפוט שלהם יעלה. עכשיו אמרת, טראמפ מינה שלושה שופטים.
ארבעה, אני לא טועה.
ארבעה שופטים, אתה יודע, אנחנו לא רחוקים מזה שבעוד 10, 20, 30, 40 שנה יגידו על הנשיא של ארצות הברית שהוא מינה ארבעה שופטים שהם רובוטים. או שוטרים, לא יהיה מספיק כוח שיטור, והתחילו לשים רובוטים ברחובות עם אקדחים. וכשרובוט יירה בטעות במישהו או מישהי, מה תוכל לעשות לו? מה תוכל לעשות לו? להכניס אותו לכלא? מה האנושות תוכל ללמוד מזה? איך היא תוכל... בעיניי זה, אתה יודע, זה באמת הדיסוטופיה שהכינו אותנו אליה כל השנים מצד אחד, ואם היית אומר את הדברים האלה לפני 30 שנה, אז היו רועדות לך הברכיים, אבל היום, בגלל שב-30 שנה האלה יש יחץ מכוון ומטופטף יפה מאוד לכל מה שקשור לבינה אנושית, אנשים פתאום מתחילים להגיד, רגע, זה טוב, רגע, למה לא בעצם...
וזה דיברנו על הדיפ פייק
וזה בעיניי פחד אלוהים. דיברנו פעם על הדיפ פייק וזה חלק מזה, הכל חלק מזה. אנחנו באמת לקראת שנים מטורפות, ולצערי הרב אנחנו אמורים להיות השומרים בשער, לא אנחנו ספציפית, אבל הדור שלנו, ואנחנו לא רק שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו פותחים את השער לרווחה, וגם חושבים שזה מעיד על איזשהו צדק וטוב, ורואים את זה בכדורגל, ורואים את זה בבחירות, ורואים את זה כמעט בכל מקום בימים האלה. יהודה ברקן, לי אין דרך לחבר את זה לבר או לרובוט, כי הדבר אולי הכי רחוק ממה שאפשר לתאר את יהודה ברקן, זה משהו רובוטי, הוא היה...
זהו, זה בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
הוא היה...
מה שהיה לו, ואתה יודע, זה קסם מאוד מוזר, אתה יודע, יהודה ברקן, קריירה מאוד ענפה, כשאני חושב על הדמויות שלו, בחגיגה בסנוקר ובצ'רלי וחצי, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, מאיפה הקסם הזה? כי, תשמע, קודם כל אני חייב להגיד שמאוד כאב לי המוות שלו, כי הוא היה כל כך משמעותי בחיים של בני דורנו, עם ההופעות שלו, והם באמת הפכו להיות, קודם כל, אתה יודע, אני לא מאלה שחושב שסרטי בורקס אין בהם חוכמה ואינטליגנציה, אני חושב שיש בהם הרבה חוכמה והרבה אינטליגנציה.
יש בהם גם קולנוע טוב, תשמע, זה לא צריך...
כן, לא, ראיתי קצת ירידות על זה, אני רוצה להגיד, קודם כל זה קולנוע טוב, ויש בו הרבה חוכמה, ויש בו משחק מאוד מאוד מדהים.
בסופו של דבר יש בו לואו בג'ט, אבל עם הרבה הרבה מקצועיות ותשוקה לדבר. זאת אומרת, עם מעט מאוד כסף הצליחו לעשות צילומים לא פחות ממריבים, תסריטים מעולים, שחקנים שהגיעו לפסגות ומשם גם זלגו והפכו להיות כוכבי תיאטרון בארץ ולעמודי התווך של התיאטרון בארץ. זאת אומרת, זה איזשהו ז'אנר שנולד מתוך הקושי הישראלי של מדינה צעירה, בלי משאבים, בלי איזושהי היסטוריה, לא של קולנוע ואפילו לא של תיאטרון, אתה יודע, זה הכל פה היה נורא צעיר ונורא חדש, והם באו עם הרבה תשוקה לדבר הזה, עם מעט מאוד כסף, עם לא תמיד ציוד הכי מתקדם, מה שנקרא לקחת את לעשות יש מעין ממש. ותשמע, הם באמת השאירו אחריהם דברים שישארו הרבה מאוד שנים אחריהם. אני דווקא שמח לומר שלמרות שזה די השנים שאני הייתי ילד, התקופות האלה של הסרטי מתיחות של יהודה ברקן, זה דברים שאני פחות ופחות זוכר ומכיר.
כן, את זה אני פחות מכיר.
את האמת. סרטי הבורקס...
שזכו גם לביקורת, צריך לבוא ולהגיד, ביקורת מוצדקת, הסקסיזם ומצ'ואיזם, כן.
בסדר, אני אומר, זה פחות מהדברים שאני ספגתי, אני לא זוכר את עצמי רואה את זה, וגם לא מכיר את זה יותר מדי, חוץ מה, אתה יודע, ה-highlights, אבל לא מכיר. אבל סרטי בורקס, כמובן, קיבלנו את זה רטרואקטיבי אחרי שכבר, הם היו כבר איזה 20 שנה בחוץ כשאנחנו ראינו אותם, ולמדנו לשנן אותם והם הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. יהודה ברקן בקולנוע, אחד הסרטים הראשונים שראיתי בקולנוע עם אמא שלי ועם... ואתה יודע, זה זיכרונות חזקים מאוד, ואני זוכר את עצמי מתרגש מהסרט הזה בטירוף ברמה שלא יכולתי לראות אותו. זאת אומרת, ששידרו אותו, אחרי שראיתי בקולנוע לא הייתי מסוגל לראות כי זה היה... מביא אותי ממש למפח נפש, זאת אומרת, זה הביא אותי לכאלה דמעות בתור ילד, אבל באמת בסופו של דבר, אתה יודע, יש פה איזה איש, איש תרבות.
שיצר דמויות.
איש תרבות,
מדהימות,
איש כן. בידור, שבא בסופו של דבר מעבר לקולנוע טוב ומעבר ל... לאומנות נקרא לזה, הוא בסופו של דבר גם מרעיונות ששמעתי אותו מדבר, הוא בא לעשות טוב, הוא בא להצחיק, הייתה לו עין טובה, זה לא בן אדם שדיבר רע כמעט על אף אחד, לפחות לא מה שאני לא שמעתי אותו מדבר על אף אחד.
אנחנו צריכים לדבר גם על
היה סופר חיובי, כן. היה סופר חיובי, ואתה יודע, אני אהבתי אותו מאוד, צריך לומר, כאילו...
אנחנו חייבים לדבר עליו היום, כי הוא נפטר, אבל נראה לי שאנחנו צריכים לדבר קצת על סרטי בורקס,
בטח.
ועל ליזו, אני חושב שזה קשור. הרעיון של ליזו שדיברת איתי
דיוויד לטרמן,
אני חושב שזה מאוד קשור. אנחנו לא
תראה, גם לי יש לי נגיד לי יש איזשהו משהו כזה בארון לגבי סרטי בורקס. אמנם הוא לא נופל כל כך בסרט בורקס, הוא די סרט בורקס, אבל אתה יודע, אני הסרט שהכי מצחיק אותי בארץ בזה, זה סרט שכאילו מה שנקרא בתור מזרחי מודע ופעיל חברתי תתתים כל הכותרות האלה, אני אמור לסלוד מהסרט הזה, ואני חושב שהוא עד היום הסרט...
אנחנו לא נפתח, לא נפתח, בוא נשמור.
אתה אומר לשמור אפילו...
שמור את זה, בוא חבר'ה, אנחנו עושים לכם פה הרמה, אנחנו עושים לכם פה הרמה, כי זה באמת נושא, אבל צריך להגיד תודה לשחקן ששימח אותנו, שהצחיק אותנו, ש...
צריך לומר, שחקן, במאי, מפיק, באמת, עשה הכל, ועשה טוב בסופו של דבר.
עכשיו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
אמן.
אנחנו רוצים להגיד תודה לנדב אלפין, האורך שלנו, אתם הייתם על חתוקה וחסן, תוכנית שנייה אחרי הסגר, אני בינתיים עוד סופר, עד שזה לא יהיה שגרה, אני סופר. יאללה חסן, שיהיה אחלה סופש.
שבת שלום.
הלבבות ואני שיקור ורוצה אותך לזכור ולשמור עד ימי הסוף עד שנחלוף ותגווה על מות הטוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.